תפריש צדיק ב' סעיף ב' אין נסוח בעוד שקוראים אותה היינו, אומר המשתבור, היינו בין השומר ובין הקורא, אסור להם נסוח לכתחילה ואפילו בדברי תורה. ומיד בעבד יש חילוק, כשהשומע ימסח בית הקריאה לא יצאה אפילו מחיסר לשמוע תיבה אחת, דה לא שמע כולה, אבל הקורא יצא, ולפעמים אפילו לכתחילה מותר, לא נשאול בין הפרקים מפני הכבוד, כמו לעניין קריאת שמע, וכל זה לעניין שיחה באמצע הקריאה, אבל ימסח בין הברכה לתחילת הקריאה, בין השומע, בין הקורא, הפסיד הברכה, וכן בין סוף הקריאה לברכה, גם כן אסור להפסיק. אסור לסוח לכתחילה, הוסיף הרמולל שקוראים במשסח בינתיים, ובתאם הדבר בערב משתברו שם, שכיוון לשבריך על המגילה, והתחיל במצווה, אין להפסיק בינתיים עד אחר גמר כל המצווה. וכן כתב לאל, שאפילו אם החסיר תיבה אחת, זו ידעת הרוב הפוסקים, ויש חולקים. ואם החסיר עוד אחת, תבור הלוך אליהן בשם החיי אדום, שיחזור ויקרא את המגילה. ואת התיבה שהחסיר, אם התיבה שהחסיר בשמה ובקרא אינה משנה את משמעות העניין, כגון שלא שמע תיבות בני הרמחים, כתב הוא הולך לאל של דעת הריאה, אז יוצא ידי חובה בדיעבד, ודעתו לא יצא רק אם ישמיד תיבות, שמפסיד על ידן את הקריאה, כגון וימי הפורים האלה לא יעברו, וישמיד תיבת לא, וכן מתנות לאביונים ישמיד המת ומשמע מתנה. ושאר הפוסקים חלקו עליו, ולדעתם גם אם התיבה שישמיד אינה מפסידה את הקריאה, מכל מקום לא יצא, וחוזר וקורא בברכה. אכן אחרי אדום חשש לדעתו, וכתב שמחסר תיבה שאינו הפסידה את הקריאה, חוזר וקורא את המגילה בלי ברכה. לפעמים אפילו לכתחילה מותר, וכן אם דורש בעניינו של יום באמצע קריאת המגילה, תאפשר ציון לעד שאפילו לכתחילה מותר לעשות כן כדי לפרסם את הנס. אני כתב בשער הציון שם שהלבוש היה אומר בשם רשעים מרכב שהזכירו שם המן במגילה, ואינו נחשב הפסק משום שהוא מעניינו של יום. אמנם מסקנתו היא שטוב שלא לומר זאת, משום שהלולה ייקח להפסיד שמיעת כמה תיבות מהקורא. וכן מותר להפסיק בני הכבוד, אכן בזמננו שאינו נוהגים לשאול בשלום ושלום ותכנס בית התפילה, כתב בלעניין קריאת שמע שאסור לשאול מבני הכבוד אפילו בין הפרקים. וכן לא להפסיק בין הברכה לתחילת הקריאה, ולעניין עניין ברוך הוא ברוך שמוע ברכות המגילה, כתב לאל שאין לענות כן, שהרי מתכוון לצאת די חובה בברכה ששומע מהמברך. ועכשיו שומע את הברכה בעצמו משום ששומע כעונה, והרי זה הפסק בברכה. ובדיעבד ימנע ברוך הוא ברוך שמוע, הביא שחיי עוד המשאר בצורכים, צריך לזור ולברך. לדעת המשתבור שאין אנחנו בזה בדיעבד. לפנה לעיין בגם גיבורים שכתב בשם הסבר, רוקח ששענו ברוך הוא ברוך שמו, אף בברכה שעושה בה ידי חובה, ואין זה הפסק, כיוון שעונה כדי להודות ולגדל שמו יתברך, והרי הוא מעין הברכה. ובשוט מהרמשי כתב שבית המדרש החתם סופר, היו עונים ברוך הוא ברוך שמו, בברכת קריאת שופר, והחתם סופר לא מיכה. וכששומע הסך באמצע הברכה, כתב שער ציון לעניין ברכת המוציא, שלא יצא אף אם יאמר שכיוון לשמע ברכת המברך, כיוון שמה שיוצא בשמיעה הוא רק ממי ששומע כעונה, וזה שדווקא כשותק, אבל נמדר בשעת הברכה, הוא לא עדיף מהברך עצמו, שמפסיק באמצע הברכה מדברים אחרים, לא יצא. ואמרנו שבין השומע ובין הקורא הפסיד הברכה, אם הוא סך, אבל עניין ברכת שחיינו שעשה ניסים, דעת הרב אליושי שאינו צריך לחזור ולברכן, וחוזר ומברך רק את ברכת מקרא מגילה. סעיף ג' אף אפי שיצא כבר מברך להוציא את אחר ידי חובתו. אף אפי שיצא כבר מברך להוציא את אחר ידי חובתו, וכל שכן שיכול להוציא בקריאה אף שיצא כבר. מכל מקום יש פוסקים שסוברים לעניין ברכה, הם יודעים בעצמם לברך, יברכו בעצמם, כיוון שהוא כבר יצא בקריאה. ומנהג העולם להקל להוציא בכל גבנה. המחלוקת היא שהדין אפי שיצא מוציא ומטעם שכל ישראל ערבים זה לזה, וכאילו עצמו עדיין לא יצא ידי חובה, ויש פוסקים שסוברים שלא נאמר דין ערבות שיכול לברך לעצמו. ולאל, הוא כתב שאין למחות ונוהג אם כן, כי כן העיקר לדינה שמי שיצא יכול להוציא אחר בברכות, אף אם יודע לברך בעצמו. לכן קרב בבורה לא חלל שבדיעבד בכל הברכות, אף אפי שיצא מוציא אפילו לבקי. לכן החתחילה כתב שם שיברך בעצמו אם יודע. כתב בשער הציון שכשיש עשרה שומעים את הברכה ויוצאים בה, לכול לאלמן ברך עבורם, אף אם כולם יודעים בעצמם לברך. כי סתן ציבור נמצאים בו אנשים שנמקים בתברכות, ואין לחלק בין ציבור לציבור. להוציא אחר ידי חובתו, ויקראין על אנשים אחר שעצם בית הכנסת, למצווה שייצא בעצמו בקריאת הציבור. אכן, אם מכוון שלא יצאת באותה קריאה, שפיר דמי לצאת אחר כך בקריאת הציבור. וכשהוא מברך לנשים טוב שברך לשמוע מגילה, כי יש פוסקים שסוברים שאישה אינה חייבת בקריאה רק לשמוע. וכן כשקוראת לעצמה כתב הרמולל שזהו הנוסח שמברכת. ומשיבור שם כתב שמברכת לשמוע מקרא מגילה. ונשים הנוהגות לברך על מקרא מגילה כמו האנשים, כתב בשו"ת צלמת חיים שנראה מלברי הפוסקים הראשונים, שלא הביאו נוסח אחר בברכה לנשים, שאם ברכו על מקרא מגילה אין קפידה בזה. וכתב הציץ לעזר שהכוונה היא משום שמברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה שפטורות ממנה. וכתב שקראתם שכונו רבות פוסקים לא הביאו נוסחה לנשים משום שלדעתם גם נשים חייבות במקרא מגילה כאנשים. וכן גם שרציון לאל בתרפת התברר שהעיקר לדינה שנשים חייבות בקריאה כאנשים. סעיף ד' מישהו אנוס קצת ואינו יכול ללכת לבית הכנסת וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל וקשה עליו לשבת תענית כל כך יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המנחה ולמעלה. אגב, על אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו. על מישהו אנוס קצת לא יכול ללכת לבית כנסת וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל קשה עליו לשבת תענית יכול לשמוע את הקריאה מבעוד יום מפלג המנחה ולמעלה. רוצה לומר שיבוא אחד לקרוא לפניו, כי מקודם אסור לאכול, כמו לעניין קריאת שמע. מפלג המנחה ולמעלה, שהוא שעה הוביע קודם הלילה. והטעם, שכיוון שחשבין על לילה לעניין תפילת ערבית, שיכול להתפלל בזמן ההוא, חשבין על לילה גם לעניין הזה. אבל אומר הרמ"א, אסור לאכול קודם ששמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו. עיין מגן אברהם שמסיק לדווקא אכילה אסור. אבל תימה ועל מה שרי, ועל כן טוב יותר להקל האיש הזה שיתאום קודם קריאת המגילה, ולא להקל לקרוא מפלג המנחה ולמעלה, כי הפרי חדש קרא את הגר על כולה זו, ודעתו לקודם צאת הכוכבים אינו יוצא כלל אפילו דיעבד, וכן משמע דעת הגרו בביורו, ואפילו תימה אין להקל על הצור גדול, דיינו חולה קצת או מי שמתענה והתענית קשה לו. ושיעור תימה היינו כביצת פת, או משקים כשיעור ביצה. וכתב הפרי מגודים שלפי דעת הפרי חדש אפילו בין השמשות אין לקרות. ובדיעבד אם קרה בין השמשות גם כן מסתפק שם אם לא באונס וחר גדול לצדד להקל. וכתב לחיי אדם שאפילו קרה מקצתה קונצת הכוכבים לא יצא. וצריך לחזור לקרות ובלי ברכה. מכל מקום המקל לחולה או ליולדת למהר קריאתן מבעוד יום קצת יש לו על מי לסמוך. אז תאימה באלמה אומר דברום שערי, כמו לעניין קריאת שמע ובדיקת חמץ, שתאימה מותרת לפניהם, כמובן לסימן ריש למדי. ומכל מקום כתב כאן שנעקל בתאימה אלה צור גדול, ובהראי ההורה, ושכיוון ששרוי בתענית, אם נתיר לו תאימה, ודאי יימשך לאכול. הוא רואה גם לאלן שיש טעם להחמיר יותר מן קריאת המגילה, שהוא חוב גדול, שהרי כל המצוות נדחות מפניה. לכן גם לעניין נולב כתב לאל שנעקל בתאימה אם לא לצור גדול. ובערב שלם מזלמן, על פי הרוקח, שכתב שהחסידים הראשונים נהגו שלא לטעון כלום קודם קיום מצווה חביבה כמו נולב ושאר הדברים. כתב הרוקח שלכם מתענה החתן עד לאחר החופה. ונראה שלכן נהגו להחמר כן אף לעניין מגילה, גם כשהעמיד שומר שיזכיר לו לקרוא. אומנם עניין נקת נר חנוכה מפלג המנחה ולמעלה, לא חלק הפרי חודשה שכונו שכתב שבשעת הוצאת יכול להדליק מפלג המנחה. ושיעור כביצה לעניין זה של אכילת הרעי הוא בערך כ-45-50 סנטימטר מעוקב. ולעניין פת הבא וכסנים כתב אשר הציון, לעניין אכילת ארעי קודם תפילת מוסף, שדינה כמו שכתב לעניין חיוב אכילה בסוכה, ושם הביא בזה מחלוקת אם יותר מכביצה נחשב לאכילת קבע או כמו פת, או שצריך שיוכל שהוא חשוב שקובע עליו סעודתו בזה. באכילת תבשיל לעשוי מחמש מיני לגן, כתב לה לעניין אכילה קודם תפילת מנחה, שכיוון שלא חשב כפת, מותר לאכול ממנו אפילו הרבה, אם אינו קובע עליו סעודה. וכן עניין אכילת פירות כתב שגם אם אוכל הרבה פירות נחשב רק טעימה ואין על זה שם סעודה. אמנם לעניין בדיקת חמץ כתב לאל שכאשר הגיע הזמנה אסור לאכול הרבה פירות. וטעם הדבר ברבו לא אוכל שם שכיוון שקבעו חכמים לכתחילה לבדוק בתחילת הלילה, השהייה עצמה אסורה משקיעה הזמן אף ולא אכילה, ולכן אין לשהות הרבה אפילו ידי פירות. ובהר לב סימן רשתמת בית שאני דווקא במשקיע המשקר, שאז כששותה יותר מכביצה יש לחוש שמה יימשך, אז סתם משקה שאינו משקר מותר לשתות אפילו הרבה. ויש שבין השמשות הוא מסתפק הפרי מקודם שאפשר להקל, כי יש לומר שעצה משום סביג דרבונון לכולה כמו לנצירת העומר, ומאידך ייתכן שקראת המגילה שונה כי חויבהו מדברי קבלה, שהרציון הקעת שרק ישגיעו מדברי קבלה. ומי שמקל לחולה יולדת יש לו על מי לסמוך. וגם בירושלים שקוראים בה בית התווה כתב בספר מקרי קודש שבשעת הדחק שלהקל לקרוא בה ביודה לפלג המנחה, ואף שעדיין הוא זמן קריאה לבני הפרזים, אין כאן משום זמנו של זה לא כזמנו של זה, שאמרו בגמרא שבין כך אינו יוצא ידי חובה כשרואה ביודה וכן להפך. כיוון שבין כך קורא את המגילה ביודה לפלג המנחה למעלה ולמעלה נחשב כבר לילה אצלו. אבל אסור לאכול קודם שמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו, מהמשנה ברורה, כמו לעניין קריאת שמע בערבית, דאסרין מטעם שמא יחטפנו שינה, והתבטל מקריאתה, ואם כן כל שכן שאסור לישון קודם קריאת המגילה, ואפילו דעתו רק לישון כמעה, כמו שם גבי קריאת שמע. וקריאת המגילה הוא חוב גדול, שהרי כל המצוות נדחים מפניה, ועיין לאל סמר שמרי כמה פרטים לעניין קריאת שמע, והוא הדין כאן. ודע שכמו שבלילה אסור לאכול קודם קריאתה, הוא הדין ביום אפילו כבר התפלל, אסור לאכול קודם קריאתה, וכמו לעניין שופר ולולב. ורש במשנה ברורה לעניין קריאת שמע, שקודם קריאת שמע אסור לעשות מלאכות שדרכן להימשך, ויש לחוש שאפשר להימשך בהן. כשהרצון מביא שיש מחמורים בכל המלאכות והוא הדין כאן. ולעניין אכילה קודם קיום מצוות, מצוות ושלוח מנות ומנות אביונים, דעת הרב אליושיב שמותרת, כיוון שבאכילה הזו מקיים מצוות סעודת פורים, ואין עדיפות להקדים משלוח מנות ומנות אביונים לסעודת פורים. כתב בשו"ת משנה הלכות, מעיד עד הרב שלם זלמן שראוי שלא לאכול קודם שמקיימים את מצוות היום. אפילו התענית קשה עליו, אומר המשנה ברורה, ואם הוא אדם חלוש והשהייה תזיק לבריאותו ויכול לבוא לידי חולי וטעימה מעט אינה מספיקה לו, נראה שמותר לאכול, אך יבקש מאחד שיזכרנו לקרוא את המגילה אחר אכילתו. כתב הפרי מגודל, ספק אם קרא את המגילה אפשר שלא אמרנו זה ספיק דרבון לכולה, משום שהוא דברי קבלה. משהו מדבריו שלאדם בריא אסור לאכול, אף יבקש מאחר שיזכיר לו לקרוא. וכן דעת הרב אליושיב שאף אם ממתין לשליח שיביא לו מגילה אסור לאכול ואף לא לטעום אם הוא אדם בריא, ואינו יכול לסמוך על כך שמביא את המגילה יזכיר לו לקרוא אותה. וכן משמע לאל שגם כשממתין שיקרו לפניו את המגילה אסור לו לאכול בינתיים. וכן דעת רב ניסים שימתין עד חצות אם הוא אדם בריא. אמנם לעניין קריאת שמע כתב לאל שביקש מחברו להזכיר לו להתפלל בקרוא קריאת שמע, יכול לאכול אף לאחר שהגיע הזמן קריאת שמע. וכן יהיה נאכילה קודם תפילת עולם כשממתין שביאו לעולם כזה, ושיבור שעת החתם סופר שמותר לו לאכול בינתיים, כיוון שמי שיביא לו את הלולב יזכיר לו לנוטלו. וכתב שמשליבו חלש יכול ודאי לסמוך על זה. ואת רב חיים שגם יהיה קריאת המגילה כשממתין שביא לו את המגילה, אם חלש ליבו יכול לאכול על סמך זה. ולעניין טעימת קו של הציון, שבאופן זה שממתין שיביא לו את הלולב, וודאי אין להחמיר לכל אדם, גם כשאינו חש חולשה. והרב יושב שבמגילה שמצוותה לקורא ברבי משום פרסום מניס, אסור לטעום גם באופן זה, כי חשוש אפילו טעימה בעלמא תגרום להפסד הקריאה ברבים. ובעוד בחשוקי חמד, שבאיסור טעימה קודם קריאת המגילה, יש גם פרסום מניס אצפי, בכך שכולם מתכנסים לשמוע את הקריאה עוד לפני שטעמו כולם. פשוט סלמת חיים ביאר שגם בקריאת המגילה כשמעמיד שומר מותר מעיקר הדין אף לאדם בריא לאכול כמו לעניין קריאת שמע, ולאדם חלק שלמה לבד אינה מספיקה לו, מותר לאכול אף ללא עמדת שומר, אלא שראוי להשתדל גם כשהוא חלש להעמיד שומר שיזכיר לו לקרוא לאחר שיוכל. שניהם בין השמשות יש בכלל דיון אם אומרים ספק דרבנן לכולה בכרך שהוא ספק, וכבר התבררו הדברים לאל סימן תרפ"ח.